הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון י' ב' בחשוון תפשין עין וב, מסכת נזיר, דף סמך ד'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בסייעתא דשמיא נלמד את דף סד, את דף סמך ד'. מחר בסייעתא דשמיא נלמד את דף סמך ה', וביום שלישי י"ד בחשוון תשע"ו נלמד את הדף המסיים את מסכת נזיר, הלא הוא דף סמך ו' של המסכת כולה. התרגשות. זמן ומקום להביע את התרגשותנו לקראת שבת הדף היומי, שבת של שבט אחים גם יחד של לומדי הדף היומי כאן ברדיו כל חי. הם ובני ביתם, הם ונשותיהם. שבת פרשת וייצא ט' בכסלו תשע"ו בקיבוץ חפץ חיים. נתכנס כולנו, לומדי הדף היומי, מי שיספיק להירשם ויקדם ויזכה, לשבת שכולה תורה ותודה לבורא עולם על שזיכנו ומזכנו לעסוק בדברי תלמוד תורתך באהבה. פחות מארבעה שבועות לשבת פרשת וייצא, שבת הדף היומי בקיבוץ חפץ חיים, אנחנו כבר מתרגשים לקראת שבט אחים גם יחד. שיעור הדף היומי מוקדש לרפואתה השלימה של הילדה חנה בת אסתר, שרופא חול בשר ומפליא לעשות ישלח מזור וטירופה למחוביה. קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה את האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יהי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה ויש לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי ופרק השינון והסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, אבל היות וזמננו קצר והמלאכה מרובה, אנחנו נעשה זאת, את השינון והחזרה, דרך מתן תשובות לעשר השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בשיעורנו הקודם, ערב שבת קודש פרשת לך לך. השאלות והתשובות הם על דפים סמך ב' וסמך ג' ממסכת נזיר. שאלה ראשונה, למסקנה, מה לומדים מהמילה איש שבפרשת אירחין? התשובה היא, לרבות מופלא הסמוך לאיש. ולסוברים שחל רק מדרבנן נצרח לרבות מופלא הסמוך לאיש באקום, ולסוברים שאקום נערכין ולא מעריכין, צריך לומר שנתרבה בזה אקום גדול שאינו מבין עניינו של נדר. שאלה שנייה, כיצד אמרה הברייתא שנלמד מהמילה איש שאקום נערכין, והרי זה דין שנלמד מההיקש לנדרים? התשובה, כוונתה של הברייתא שאם לא היה היקש זה היינו יכולים ללמוד אותו מהמילה איש. שאלה שלישית, מה לומדים מהמילים כי יפלי? התשובה, שידיים שאינם מוכיחות אב יני ידיים, ולסוברים שאינן ידיים, זה נצרח לרבי יהודה, שאין נזירות אלא להפלאה, ולחולקים עליו, נלמד מכך כרבי אליעזר להתרת חכם. שאלה רביעית, מהן החומרות שיש בנזירות בדין העבדים יותר מבדין הנשים? התשובה, שאין האדון יכול להפר נדר עבדו, ושאם נשתחרר העבד, צריך הוא להשלים נזירותו. שאלה חמישית, למסקנה מה ההבדל בנזירות לנדרים ושבועות לעניין כפיית האדון לעבד? התשובה שבנזירות צריך לכפות עליו בכדי שיעבור על נזירותו. בנדרים ובשבועות לא חל כלל. שאלה שישית, עבד שברח האם מותר בשתיית יין ומדוע? התשובה, לרבי מאיר אסור כדי שיצטער וישוב אל אדוניו, ולרבי יוסי כיוון שסופו לחזור, מותר כדי שלא יחלש. שאלה שביעית, האם כשנטמע בתאומת התאום סותר נזירותו ומניין? התשובה, תלוי. אם נודע לו כן קודם שגילח סותר, ואם לאחר שגילח אינו סותר, וזה הלכה למשה מסיני. שאלה שמינית, כשירד לטבול במערה לתאומת מת שעליו, הייתה שם תאומת התאום ונודע לו לאחר שגילח. האם סותר ומדוע? התשובה, סותר, לפי שחזקת התמה שנשאר תמה, וגם סברה היא שלא נאמרה הלכה למשה מסיני של תאומת התאום, אלא לתאר נזיר שכבר היה תאור. שאלה תשיעית, כשהמת צף על פני המערה, מדוע סותר נזירותו והרי תאומת צפה הוא? התשובה, משום שמדובר שהעיל עליהם, ודין תאומת צפה, שאינה מתמה, אינו אלא במגע. שאלה העשירית והאחרונה, האם משנתנו היא כשיטת חכמים או כשיטת רבי אליעזר ומניין? התשובה, משנתנו כשיטת רבי אליעזר, שהרי משנתנו מתמת בתומת התאום כשנודע לו קודם התגלחת, בהכרח שסוברת המשנה כרבי אליעזר שהתגלחת מעכבת, ועדיין נזירו. אלה הם הוריי ורבותיי, 10 התשובות ל-10 השאלות ששאלנו בשיעורנו הקודם, ובכך אנו מקיימים את השינון והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, תחילתו של שבוע טוב ושמח חדש הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון י"ב בחשוון תשע"ו, עיקר העניין של שמו התכנסנו, לימוד דף סמך דלת ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף סמך ג' עמוד א', מן המשנה הפותחת במילים נזיר שגילח ונודע לו שהוא תמי. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. משנתנו עוסקת בתומת התאום, שהיא תומת מת שלא הייתה ידועה לשום אדם בעולם, ונקראת תומת התאום משום שאינה גלויה אלא מוסתרת כתאום. רש"י במסכת סוכה דף חפה א' עמוד א' אומר שכל שם קבר התאום ותומת התאום שבתלמוד, לשון ספק הוא כמו תאום שאינו גלוי. והערוך כותב שקבר התהום הם עצמות של אנשי דור המבול שננערו לתהום, לכך קרוי קבר התהום. ומצינו כולה מיוחדת בתומת התהום הנלמדת מהלכה למשה מסיני כמסקנת הגמרא לקמן, והמקראות שיובאו הם רק אסמכתא בעלמא, והכולה היא שנזיר שנודע לו אחר התגלחת, ולשיטת רבנן גם קודם לאחר הבאת הקורבנות, שהוא נטמע בעבר בתומה הזו, אף שהוא נטמע בוודאות, הוא לא סותר את נזירותו. וגם מצינו כולה לגבי עושה פסח, כמו שתבהר הגמרא לקמן. וכך אומרת המשנה בדף סמך ג' עמוד א', נזיר שגילח תגלחת טהרה שלו אחר שהביא קורבנותיו ביום ה-31, כלומר, אחרי מלות ימי נזרו שכבר סיים למנות נזירותו, ונודע לו אחר התגלחת שהוא טמא בתומת מת, והיינו שנטמע בתוך ימי נזירותו, אם נודע לו שנטמע בתומה ידועה, תומה רגילה שאינה תומת התהום, הרי זה סותר את נזירותו, ועליו לחזור ולמנות נזירות מתחילה. ואם נודע לו שנטמע בתומת התהום, אינו סותר את נזירותו ואינו צריך לשוב ולמנות נזירות טהרה. אמנם ההלכה זו לא נאמרה אלא אם נודע לו אחר שגילח. לרבי אליעזר הדבר תלוי בתגלחת, ולשיטתו נשנית המשנה הזו, אבל לרבנן תגלחת אינה מעכבת, ואם נודע לו קודם שגילח אחרי שהביא את קורבנותיו, אינו סותר, ורק אם נודע לו קודם הבאת הקורבנות, אז הוא סותר. אומרת המשנה, כאמור לשיטתו של רבי אליעזר, אם נודע לו שנטמע עד שלא גילח, בין כך ובין כך, בין אם נטמע בתומה ידועה, בין אם נטמע בתומת התהום, הרי זה סותר את נזירותו ועליו לשוב ולמנות נזירות מתחילה. ומשום שלא נאמרה הלכה זו שאינו סותר נזירותו מחמת תומת התהום, אלא באופן שנודע לו אחר שכבר אין עליו תורת נזיר. אבל אם נודע לו קודם לכן, אף שזו תומת התהום, די בכך כדי לסתור את נזירותו. כאמור, משנתנו כשיטת רבי אליעזר שתגלחת מעכבת בנזיר ואינו ניתר בכל איסורי הנזירות עד שיגלח, ולפיכך כל זמן שלא גילח יש עליו תורת נזיר, ואם נודע לו שנטמע גם בתומת התהום סותר את נזירותו. אבל לשיטת רבנן אין התגלחת מעכבת, וכיוון שנזרק עליו אחד מן הדמים של אחד הקורבנות, כבר הותר ביין והותר להתאמה למיתים. ולשיטתם של רבנן כבר אין עליו תורת נזיר אף קודם התגלחת אחר זריקת הדם. ואם נודע לו אז שנטמע תומת התאום, אינו סותר את נזירותו, ורק בנודע לו קודם הזריקת של אדם, אז אין את הקולה הזו, למרות שמדובר בתומת התאום, הוא סותר את נזירותו. כעת המשנה מבררת מהו האופן המדויק בו נאמרה ההלכה הזו שתומת התאום אינה סותרת. כיצד? כיצד הוא דין תומת התאום? אם ירד הנזיר לטבול במערה מתומת שרץ, ומערה זה רשות היחיד, ולאחר שיצא משם נמצא כזית מן המת צף על פי המערה, יש להסתפק שמה העיל עליו, הרי זה תמה, כי ספק תומה ברשות היחיד, תמה. ואף שנודע לו הספק הזה אחר שגילח, אין דין תומה זו כתומת התאום, אלא כתומה ידועה מאחר שהיא גלויה, ואינה מחוסה. ואף על פי שספק תומה צף הספקות האור, כמבואר לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', שם מדובר רק על ספק מגע, אבל ספק אוהל, תמה. והספק הוא, האם העיל על התומה, או לא. אבל אומרת המשנה, אם ירד הנזיר לטבול במערה ולאחר שיצא משם נמצא כזית מן המת משוקע ומחוסה בקרקע המערה במקום שטבל בו, באופן שבוודאי נגע, שזוהי תומת התאום כיוון שהיא תומה מחוסה, אז דינו תלוי במצבו קודם נפילת הספק. אם היה תאור מתומת מת ולא ירד אלא להקר, להתקרר במי המערה, ואחר שגילח נודע לו שנמצאה תומה מחוסה בקרקע המערה, הרי זה טהור, משום שבאופן זה נאמרה הלכה של תומת התהום, שהיא הלכה למשה מסיני, שתומת התהום שנודעה אחר גילוח אינה סותרת. ולמרות שירד כדי להתקרר ולא נזר לדקדק ולבדוק סביבותיו שאין שם תומה, מכל מקום הוא טהור, משום שזהו דינה של תומת התהום שאינה סותרת. אבל אם היה תמה בתומת מת וירד למערה כדי לטבול ולהתאר מתומת מת, ואחר כך מנה ימי נזירותו והביא קורבנותיו וגילח, הן באופן שהיה נזיר ונטמא וטבל והשלים נזירותו, והן באופן שהיה תמה מת וטבל וקיבל על עצמו נזירות, והן הודע לו שכשירד למערה היה שם כזית מת משוקע בקרקע המערה, הרי זה תמה וסותר נזירותו. ואף שהתומה מחוסה ואינה ידועה ונודע לו רק אחר שגילח, מכל מקום, לא בזה נאמרה הלכה למשה מסיני שתומת התהום אינה סותרת. כיוון שחזקת תמה, תמה, וחזקת טהור, טהור, משום שרגליים לדבר. ונסביר, חזקתו של מי שהיה תמה שנשאר תמה, ולא בו נאמרה הלכה למשה מסיני לתארו מתומת התהום. וחזקתו של טהור היא שנשאר טהור. ואף מי שהיה טהור מתומת מת ותמה בתומת שרץ, יש לו חזקת טהרה מתומת מת, שנוכל לומר בו את ההלכה הזו, שאם נודע לו לאחר שגילח, שהיה מת משוקע בקרקע המערה, חזקתו היא שנשאר טהור מתומת מת, שהיה טהור ממנה קודם לכן. ולפיכך, שייך לומר בו את ההלכה הזו, שאם נודע לו אחר הגילוח שנטמא בתומת התהום, אינו סותר את נזירותו. משום שרגליים לדבר, שכך מסתבר יותר להעמיד את ההלכה למשה מסיני, באופן שהיה נזיר טהור קודם לכן. וההלכה למשה מסיני מלמדת שהוא נשאר טהור ולא חוששים לתומת התהום. ולא מסתבר להעמיד את ההלכה למשה מסיני באופן שיש לו חזקת טמא וספק אם נתאר. זאת אומרת, שלא כוונת המשנה שמעמידים אותו על חזקת טהרה או חזקת טומאה, שהרי ספק טומאה ברשות היחיד, ספיקו טמא. ואף על פי כן, אם נתקיימו כל התנאים האמורים, והיינו שהייתה הטומאה מכוסה ונודע לו אחר שגילח, הרי זה טהור, משום הלכה למשה מסיני, שטומאת התהום שנודעה לאחר גילוח אינה מטמאה, אף שבוודאות נגע בטומאה. למה לא ניתן להעמיד ככה את דברי המשנה, שהרי אין זו הלכה מחמת ספק והיא תלויה בחזקה, אלא יותר מסתבר להעמיד את ההלכה למשה מסיני באופן שיש חזקת טהרה, אף שבוודאי נגע בטומאה, ולא באופן שיש חזקת טומאה. הוא אומר הראש שרגליים לדבר אינו טעם, שהרי זו הלכה למשה מסיני בלא טעם, אלא שקצת טעם יש בדבר להעמיד כך את ההלכה למשה מסיני. זוהי המשנה שלנו בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מהו המקור להלכה הזו, שתומת התאום שנודעה אחר גילוח אינה סותרת את ימי הנזירות. מנין מילי, שואלת הגמרא, מנין לומדים את הקולה הזו, שנזיר שנודע לו אחר הגילוח שנטמע בתומת התאום, אינו סותרת נזירותו אלא נשאר טהור. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, למעידים זאת ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בפרשת נזיר ספר במדבר פרק ו' פסוק ט', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו. יש לדרוש מהמילה עליו שאינו טמא אלא במחוברת לו, כשהתאומה ברורה וידועה לו, ולא כשהיא תאומת התאום שאינה ידועה, שאז אינה סותרת נזירותו אם נודע לו אחר שגילח. אבל אם נודע לו קודם שגילח טמא, אף שזו תאומה שאינה ידועה ומחוברת. כי פרטי ההלכה למשה מסיני היא שדווקא באופן שנודע לו אחר הגילוח, ולא כל נזיר שנטמא תאומת התהום אינו טמא. וכשם שבנזיר אין תאומת התהום מטמא, כך גם בעושה פסח אין תאומת התהום מטמא. ולמעידים מנזיר לעושה פסח, שעושה פסח שנודע לו אחר עשיית קורבן הפסח, שהיה טמא בתאומת התהום, אינו צריך לשוב ולעשות פסח שני. דרשה נוספת מביאה הגמרא, ריש לקיש אמר, דינה של תאומת התהום שאינה מטמאת נלמד ממה דאמר קרא, ממה שאומר הפסוק בפרשת פסח שני, ספר במדבר פרק ט' פסוק י', איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח להשם, עליו לעשות פסח שני, הרי ששמח הכתוב את הטמא בתאומת מת למי שהיה בדרך רחוקה. וללמדנו בה שצריכה התאומה להיות כדרך, דומה לדרך. מה דרך היא בגלוי? ונאמרה ההלכה שנמצא בדרך הרחוקה ואינו יכול לעשות פסח, עושה פסח שני. אף כל בגלוי, גם תאומה שצריך מחמתה לשוב ולעשות פסח שני, זו תאומה גלויה וידועה. אבל מי שנטמע בתאומת התאום שאינה גלויה, ונודע לו הדבר רק אחר עשיית קורבן הפסח, שעשה בערב פסח בי"ד בניסן, אינו צריך לשוב ולעשות פסח שני. וכשם שבעושה פסח אין תאומת התאום מטמאת, כך גם בנזיר אין תאומת התאום מטמא, ולומדים מעושה פסח לנזיר. מקשה הגמרא ללימודים הללו, והלא עד אתנן, והגרסה פה צריכה להיות והלא עד אתניא, כי מדובר בברייתא שמופיעה לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', נאמר בה איזו היא תאומת התאום, כל שאינו מכירה אפילו אדם אחד בסוף העולם, והיינו שייתכן שאין אדם בעולם שיודע מקיומה של הטומאה הזו, אבל ישנם אופנים בהם מוכח שיש מי שיודע מקיומה של הטומאה, כגון בערוג וכדומה, שאז די בכך כדי שתחשב טומאה ידועה, אף שאנחנו לא ידענו מקיומה קודם לכן. אבל אומרת הברייתא, האם מכירה אפילו אדם אחד, ואף אם אינו נמצא כאן אלה בסוף העולם, מכל מקום כבר אין זאת טומאת התאום, אלא טומאה ידועה. הקשה הגמרא בישלמה למאן דאמר זה יהיה טוב לשיטת ריש לקיש שדיני טומאת התאום נלמדים מהיקש של כדרך, מההשוואה לקורבן פסח שצריכה הטומאה להיות גלויה כמו דרך, אם כן שפיר. אז זה טוב שאף אם רק אדם אחד בסוף העולם מכיר את הטומאה, שוב אינה נחשבת טומאת התהום, כיוון שיש מי שהטומאה הזו ידועה לו. והרי גם דרך אינה ידועה לכל העולם, ודי בכך שיש מי שידועה לו כדי שתחשב גלויה. כך גם הטומאה אינה נחשבת טומאת התהום, אם יש אי מי שידועה לו. אלא למאן דאמר לשיטת רבי אלעזר, שדינוי טומאת התהום נלמדים מן הפסוק של וכי ימות מת עליו, שאינו טמא אלא במחוברת, לא כשהטומאה מחוברת וגלויה לו, אבל אם היא טומאת התהום שלא ידועה לו, אינו צריך לשוב ולגלח, אם כן, כי מכירה, כאשר מכיר את הטומאה הזו אדם אחד בסוף העולם, מה יהווה? מדוע די בכך שאדם אחד בסוף העולם מכיר את הטומאה הזו כדי שהיא לא תחשב הטומאה הזו כטומאת התהום? הרי אף שאותו אחד מכירה בסוף העולם, הנזיר עצמו אינה מכירה, והיא אינה מחוברת לו. ואם מן הפסוק הזה למדים מדיני טומאת התהום, הייתה הטומאה הזו שאינה מחוברת לנזיר, צריכה להיחשב טומאת התהום. זאת למרות שאדם אחד בסוף העולם כן מכיר את הטומאה הזו. ותו, קושייה נוספת על הלימודים הללו, והקושייה הזו היא בין לרבי אלעזר ובין לריש לקיש, הדתניא, שנינו בברייתא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', המוצא מת מושכב לרוחבה של דרך, טמון תחת לתבן או לצרורות, באופן שהעובר שם בוודאי העיל עליו ונטמע, בתרומה, לגבי תרומה מי שעבר שם, טמא. נזיר ועשיית פסח, אם עבר שם נזיר בימי נזירותו, שאדם הלך לעשות את קורבן הפסח שלו, וכבר גילח הנזיר ונעשה קורבן הפסח, הרי זה טהור ואינו סותר את נזירותו, ולא צריך עושה פסח לשוב ולעשות פסח שני. יש להבין מה ישנה. מדוע חלוק דינם של נזיר ועושה פסח משאר דינים שהם טהורים בדיעבד מטומאת התאום, מה שאין כן לגבי תרומה שהוא טמא? הרי כשם שלמעידים עושה פסח מנזיר לשיטת רבי אלעזר, או נזיר מעושה פסח לשיטת ריש לקיש, כך יש ללמוד גם לשאר דינים כמו תרומה, שהעובר על טומאת התאום, יהיה טהור. הרי לא ייתכן שדין טומאת התאום נלמד מדרשה, משום שאם הוא נלמד מדרשה, אם כן אין לחלק בנזיר ועושה פסח לתרומה, או כשם שלמעידים נזיר מעושה פסח או להפך, כך יש ללמוד גם שאר דינים כגון תרומה מנזיר ועושה פסח. אלא אומרת הגמרא מכוח שתי הקושיות הללו, על כוחך יש לומר שדין טומאת התהום שהותרה לנזיר ועושה פסח, גמרא גמירה לה. זו הלכה למשה מסיני ואינה נדרשת מן הפסוקים, אלא הפסוקים הם אסמכתות באלמה, ולא נאמרה הלכה למשה מסיני זו, אלא בנזיר ועושה פסח, ורק באופן שאין אחד בסוף העולם שמכיר את הטומאה, וממילא אין להקשות על זה ממשמעות הפסוקים, כיוון שלא מהם נלמדה ההלכה הזו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם נודע לו שנטמעת שלא גילח אותו נזיר בין כך ובין כך סותר, והיינו, אף שנודע לו שנטמע בטומאת התהום, אם לא גילח, הוא סותר את כל ימי נזירותו שמנה עד עכשיו. מבררת הגמרא מן תנא, מי הוא התנא של משנתנו התולה את הדבר בתגלחת וסובר, שכשנודע לנזיר קודם גילוח שנטמע בטומאת התהום, הרי זה סותר את נזירותו, אף על פי שכבר הקריב את קורבן נזירותו ונזרק אדם. אמר רבי יוחנן, משנתנו היא כרבי אלעזרי, דאמר תגלחת מעכבת. לעיל בדף מ"ו עמוד א', למדנו מחלוקת רבנן ורבי אלעזר עד מתי יש על הנזיר תורת נזיר. לדעת רבנן, כיוון שנזרק אדם של אחד הקורבנות, הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למיתים, אלא שצריך הוא עדיין לגלח. אבל אין התגלחת מעכבת אותו וכבר אין עליו תורת נזיר. ואילו לדעת רבי אליעזר, תגלחת מעכבת, וכל עוד שלא גילח, הרי הוא נזיר ואסור ביין ואסור להתאמה למיתים. ולדעת רבנן שאין התגלחת מעכבת כבר נשלמה הנזירות בזריקת אדם. אם כן, אין סברה לומר שאם נודע לו שנטמע אחר שנזרק אדם קודם התגלחת, יהיה סותר את נזירותו, כי הוא הרי כבר אינו נזיר. רק לדעת רבי אליעזר שהתגלחת מעכבת ויש עליו תורת נזיר עד התגלחת, ייתכן לומר שכל זמן שלא גילח, אם נודע לו שנטמע, יסתור את נזירותו. וכיוון שמשנתנו תלתה את זמן הידיעה בתגלחת, שאם נודע לו שנטמע קודם שיגילח סותר את נזירותו, מוכח שמשנתנו כרבי אליעזר הסובר, שתגלחת מעכבת. אלה כאמור דברי רבי יוחנן שמעמיד את משנתנו כרבי אליעזר דווקא, ולא כרבנן. לעיל בדף ט"ז עמוד א', הייתה מחלוקת של רבנן ורבי אליעזר בדינו של נזיר שנטמע אחר מלות ימי נזרו. דהיינו, הוא נטמע ביום ה-31 קודם הבאת קורבנותיו. לדעת רבנן הוא סותר 30 יום מדי רבנן, ואילו לדעת רבי אליעזר אינו סותר ממניין הנזירות כלום, אלא ששבעה ימים עליו להמתין, כיוון שהוא לא יכול להביא בהם את קורבנותיו, מאחר שהוא צריך להיטהר תחילה מטומאתו בהזעת היום השלישי והיום השביעי, והרי על כורחו יש עליו לשעות באיסורי הנזירות שבעה ימים נוספים עד שיוכל להביא את קורבנותיו ולגלח עליהם. מסתפקת עכשיו הגמרא על מה ששנינו במשנה שסותר, כמה ימים הוא סותר. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה. נטמע הנזיר בתוך מלות ימי נזירותו בתומת התהום, ונודע לו שנטמע רק לאחר מלות ימי נזירותו וקודם הגילוח, שעל כך נאמר במשנתנו בין כך ובין כך סותר. מהו? כיצד יהיה דין הסתירה של הימים שספר במקרה הזה? האם בתר זמן הידיעה אז דינן? ונחשב הדבר כאילו נטמע עכשיו בשעה שנודע לו, שהרי עד עכשיו הייתה זאת תומת התהום שלא נודעה, ואם כן לא יסתור אלא שבעה ימים לדעתו של רבי אליעזר, היות וידיעה אחר מלותי, הידיעה הזו באה אחר שהוא מילא את ימי נזירותו, או שמה נאמר, לא זמן ידיעת התומה הוא הקובע, אלא זמן התומה בפועל, והרי נטמע בתוך מלות ימי נזירותו, ואם כן, אף על פי שהיא תומת התאום שאינה סותרת אם לא נודע קודם הגילוח, מכל מקום כיוון שנודע קודם הגילוח, שוב לא נאמרה בה הקולה של תומת התאום כלל, והוא חוזר להיות כתומה ידועה שסותרת הכל, ואם כן, הוא יסתור את כל השלושים ימי נזירותו. מבררת הגמרא את צדדי ספיקו של רמי בר חמה בדרך של שקלא וטריא. שואלת הגמרא, ולמאי, מה הנידון של רמי בר חמה? הרי ודאי שספיקו הוא למיסתר. האם באופן זה סותר שבעה או שלושים? ואם זהו ספיקו, הרי ניתן לפשוט זאת פשוט מן המשנה כדי להלן. והגמרא מבררת כיצד ניתן לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה. אמר רב התשמע, בוא הושמע ממשנתנו לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה. שנינו במשנה נזיר שנטמע אם נודע לו עד שלא גילח בין כך ובין כך, בין שנטמע בתומה ידוע ובין שנטמע בתומת התאום, סותר את נזירותו. ויש לברר איך ידמי. באיזה אופן המשנה עוסקת? מתי נודע לנזיר שנטמע? אידאית ידע, אם באופן שנודע לו עוד באיותו בתוך מלות ימי נזירותו קודם 31 יום, וכי צריך אלה מימר? האם צריכה המשנה להשמיע לנו את זה? הרי פשוט הוא שבאופן כזה הוא סותר את נזירותו, מאחר שנטמע תוך מלות, ונודע לו תוך מלות שנטמע, דין זה לא הייתה צריכה המשנה ללמדנו. וזה כבר נלמד לאל בדתת זין עמוד א', אלא לאו על כוחך שלא בזה עוסקת המשנה, אלא באופן שנודע לו שנטמע לאחר מלות ימי נזרו, דהיינו ביום הבאת קורבנותיו קודם הגילוח. והמשנה באה לחדש, שאף שנודע לו אחר מלות, מכל מקום סותר את נזירותו כיוון שנודע לו עד שלא גילח. ושמע מינה, מוכח מפה שזמן התומה הוא הקובע, ואף שלא נודע לו לאחר מלות, מכל מקום הוא סותר את ימי נזירותו. ומשמעותה הפשוטה של הלשון סותר, הכוונה שהנזירות נסתרת, ולא רק שאינו יכול להביא קורבנותיו עד שהיא יתאר. ממשיכה הגמרא לברר את ספיקו של רמי בר חמה. ועדיין תיבה אלך, אף שנפשט לך שכוונת המשנה היא גם באופן שנודע לו אחר מלות, מכל מקום יש להסתפק, האם את כולו סותר את כל ימי נזירותו, דהיינו 30 יום, וגם באופן שנזר 100 ימים אינו סותר אלא 30 ימים מתוכם שהם כל ימי נזרו, ככל נזיר שנטמע בתוך ימי נזרו שצריך לחזור ולמנות נזירות מתחילה בטהרה, או שמה רק שבעה ימים סותר כדין נטמע אחר מלות. ואף על פי שהנטמע אחר מלות אינו מונה שבעה ימי נזירותו, אלא ממתין לטהרתו שבעה ימים, מכל מקום קרוי זה סתירה מאחר שהוא אסור ביסורי הנזירות במשך אותם שבעה ימים. והרי זה כאילו הוא סתר שבעה ימים מתוך ימי נזירותו. מנסה הגמרא להבין לאיזה שיטה יסתפק רמי בר חמה. למען, לפי מי יסתפק רמי בר חמה? אילי מה לרבנה, אני מלשיטת חכמים יסתפק שלשיטתם לאל בדף ט"ז עמוד א', נזיר שנטמע ביום 31 אותו יום של הבאת קורבנותיו סותר את כל ה-30 יום, פשיטה דקו לא סותר. ברור הדבר שגם באופן כזה שנודע לו ביום 31 שנטמע קודם לכן, סותר את כל הימים שהוא נזר, שהרי לשיטת רבנן, גם מי שנטמע ביום הזה סותר הכל, אז כל שכן שאם הוא נטמע קודם לכן ונודע לו ביום הזה, שהוא סותר את הכל. וגם אם אנחנו הולכים בתר ידיעה, אחרי הידיעה, הרי הנטמע ביום הזה סותר הכל. כך גם יהיה הדין בנודע לו ביום הזה. ואם כן, לא ייתכן שלשיטתם יסתפק רמי בר חמה, משום שלשיטתם פשוט הדבר שהוא סותר את הכל. אם נאמר שספיקו של רמי בר חמה הוא לשיטת רבי אליעזר החולק על דעת חכמים שם וסובר, שנזירות אינה נסתרת אחר מלות אלא שבעה ימים בלבד כדי להיתאר, אם כן הרי לדבריו, כל הנטמע אחר מלות, שבעה ימים בלבד הוא סותר. אז אם כן, שוב פשוט שרבי אליעזר יסבור כך גם באופן הזה, שנודע לו אחר מלות שלא יסתור אלא שבעה ימים, אז מה יש להסתפק לשיטתו כמה סותר? מבאר את הגמרא שספקו של רמי בר חמה לשיטת רבי אליעזר. אמר לך, יסביר לך רמי בר חמה, נכון שרבי אליעזר סובר שהנטמע אחר מלות אינו סותר הכל אלא שבעה ימים בלבד, אבל מכל מקום יש להסתפק לשיטתו, מה יהיה הדין באופן הזה, שנטמא תוך מלות ונודע לו אחר מלות? משום ששמה אני מילי כל מה שסובר רבי אליעזר, שסותר שבעה ימים בלבד, זה רק כי נטמא אחר מלות. והרי בתוך ימי הנזירות הוא לא נטמא בכלל, וסובר רבי אליעזר שטומאה של אחר מלות אינה סותרת את הנזירות שלו. אבל היי, הנזיר הזה שנודע לו אחר מלות שנטמא, הרי לפני מלות הוא, הרי הטומאה הראה בתוך מלות. ואם כן, אולי יודע גם רבי אליעזר שבאופן כזה יסתור 30 ימים ולא שבעה בלבד, או דילמה, או שגם באופן הזה הוא יסתור שבעה ימים בלבד, אף שהטומאה הראה בתוך מלות. למה? משום דשייני אחא, שונה הדבר מנטמא תוך מלות, כיוון דידיעה אחר מלות היא. היות והידיעה באה רק אחר מלות ימי נזירותו, לא סובר רבי אליעזר שהוא סותר 30 יום. כי כל מה שהוא סותר 30 יום זה רק אם הוא נטמא תוך מלות ונודע לו בתוך מלות. אבל באופן זה שהידיעה היא רק אחר מלות, שמה הולכים אחר הידיעה. ואם הידיעה הייתה אחר מלות ה-30 יום, אולי הוא אינו סותר אלא 7 ימים. פושטת הגמרא את הספק ואומרת, ומינה, גם את הספק הזה יש לפשוט ממשנתנו עצמה. קטני, שנינו במשנה, נודע לו עד שלא גילח, בין כך ובין כך סותר ולא כמפלגי. ולא חילקה המשנה אי מתי הייתה אטומה, אלא תלתה את הדבר בידיעה בלבד, שאם הייתה הידיעה קודם הגילוח סותר. משמע, שכך הוא הדין בין אם הייתה אטומה בתוך ימי נזרו, ובין אם הייתה אטומה אחר ימי נזרו קודם הגילוח, ונודע לו מיד מכל מקום סותר. והרי באופן שהייתה אטומה אחר מלות, בוודאי אינו סותר אלא שיבה. כי כך היא שיטתו של רבי אליעזר, שאין כל הנזירות נסתרת מטומאה של אחר מלות, אלא רק 7 ימים. ומאחר שלא חילקה המשנה אם מתי הייתה אטומה, על כורחה שכך הוא הדין, אף אם הייתה אטומה תוך מלות, הוא אינו סותר אלא 7 ימים. למה? כי בתר ידיעה אז לינן. הולכים אחרי הידיעה מתי נודע לו על אטומה, והיות והידיעה הייתה אחר מלות, לפיכך אין הנזירות כולה נסתרת, אלא 7 ימים בלבד. מביאה הגמרא מקור לדיני תומת התאום. ברייתא מופיעה במסכת פסחים דף פ"א עמוד ב'. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מוצא מת מוטל לרוחבה של דרך תחת אבנים או צרורות, כמו שמבואר להלן שאין המת גלוי לאין כל אלא מוסתר, באופן שאי אפשר לעבור בדרך בלי להעיל עליו, כיוון שהוא מוטל לרוחב הדרך, ועבר שם אדם קודם לכן, הרי לתרומה תמה. לגבי דינים הנוגעים לתרומה, אנחנו מחזיקים אותו כתמה שבוודאי נטמא מן המת ואסור לאכול או לגעת בתרומה. חידושה של הברייתא, אינו שמכאן ולהבא הוא אסור לגעת בתרומה. שהרי זה נכון אף לגבי נזיר ועושה פסח, שאם לא גילח הנזיר או לא נעשה הפסח, אין מקילים להתירם בזה מאחר שהיא תומת התאום. ורק בדיעבד, כמבואר להלן, מתארים אותם באופן זה של תומת התאום. כוונת הברייתא היא לתרומת המה, שבתרומה גם בדיעבד אם כבר נגע או אכל, הוא נידון כתמה. ומה שנגע בו נטמא, ועליו להביא קורבן על התרומה שאכל בתומה בשוגג. ממשיכה הברייתא ואומרת, הוא בנזיר ועושה פסח טהור. לגבי נזיר ועושה פסח שעבר בדרך הזו ונודע לו שנמצא שם מת לאחר שגילח או לאחר שחיטת הפסח, טהור, ואין הנזיר צריך לשוב ולמנות נזירות. ואין עושה הפסח צריך לשוב ולהביא פסח שני כפי שצריך לנהוג מי שנטמא בתומה ידועה. אלא זוהי הלכה למשה מסיני שהותרה תומת התאום לנזיר ולעושה קורבן פסח, כמבואר לעיל בדף סמך ג' עמוד א', גמרא גמיר עלה. זוהי הלכה למשה מסיני. מפרט את הברייתא באיזה אופן נאמר הדין הזה של תרומת תמה בוודאות. באמת דברים אמורים שלגבי תרומה הרי הוא תמה, כשאין לו מקום לעבור בצד הדרך בלא להעיל על המת, כגון שהמת מוטל על כל רוחב הדרך, ואז אנו מתמים אותו בוודאות, משום שאין כאן ספק שהרי בוודאי עבר שם ואי אפשר שלא להעיל. אבל אם יש לו מקום לעבור בצד הדרך בלא להסיט את העצמות של המת ובלא להעיל עליו, אף לתרומת האור שהרי ייתכן שלא נטמא כלל ואין כאן אלא ספק תומה, וספק תומה ברשות הרבים, תאור. ממשיכה הברייתא לפרט באילו אופנים מתמים באופן ודאי את העובר. באמת דברים אמורים שלגבי תרומה הרי זה תמה, דווקא כשמצאו למת שלם ומוטל לרוחב הדרך. אבל אם אין המת שלם אלא משובר לחלקים ומפורק לאיברים, אם כן, אפילו אם אין מקום לעבור בדרך ישרה, כגון שחציו של המת מוטל בימין הדרך עד חצי רוחב הדרך או יותר, וחציו האחר מוטל בשמאלה של הדרך עד חצי הדרך או רובה, באופן שההולך בדרך ישרה בוודאי יעיל, אף על פי כן טהור, משום שחיישינן וטלינן לכולה, שמא בן פרקין עבר ועיקם דרכו ולא הלך בדרך ישרה ולא יעיל. והרי אין כאן אלא ספק, וספק תומה ברשות הרבים, טהור. עוד פרט מביאה הברייתא, ובקבר, אם היה המת מוטל בקבר, ותוספות במסכת פסחים שואלים איך ייתכן תאומת התאום בקבר, הרי בשעה שקברו הוא נודע לקוברים, ומתרצים התוספות שאפשר לומר כגון שנפל בקבר ומת. אומרת הברייתא, אם היה מוטל בקבר, אפילו אם היה משובר ומפורק בתוך הקבר, אין זה מועיל לסמוך על כך שבין פרקין עבר, אלא מי שעבר שם תמה לתרומה, וזאת מפני שהקבר מצרפו, שקבר שיש בו חלל טפח בין המת לקבר שמעליו, כולו מטמא באוהל גם החלק הרק שבו, כמו ששנינו לאל בדפנון ג' עמוד ב', ושוב אי אפשר לתארו מחמת הספק, כיוון שוודאי יעיל על הקבר. את זה דורשים מן הפסוק שאומר או בקבר, שכל הקבר מטמא באוהל אפילו החלק הרק שבו. וממשיכה הברייתא לפרט סייג נוסף באיזה אופן ניתן לתארו מחמת הספק. באמת דברים אמורים שניתן לתלות שעבר בין הפרקים ולתארו מחמת הספק, דווקא במהלך ברגליו, שבאופן זה יש לתלות שעבר בין פרקיו ושבריו של המת. אבל אם העובר על המת היה טעון מסע על כתפו, שמחמת המסע הוא נע ונד מצד לצד ולא ייתכן שלא יעיל על המת, או אם היה עובר שם רחוב בעגלה, תמה. ואין הוא דומה לאדם המהלך ברגליו, לפי שמהלך ברגליו אפשר לו ללך זקוף בין הפרקים באופן שלא ייגע במת, ושלא יסיט ושלא יעיל. וכיוון שאפשר שהיה כך, שוב אין זה ודאות, אלא ספק, וספק ברשות הרבים, טעור. אבל אדם הטעון מסע או רחוב בעגלה, אי אפשר שלא ייגע ושלא יסיט ושלא יעיל, וכיוון שוודאי הוא שנטמע, אי אפשר לתארו. זאת אומרת שהברייתא שבה לסייג שלמדנו קודם, שמת המוטל תחת האפר כשהוא משובר ומפורק, תולים שעבר בין הפרקים ומתארים אותו מחמת הספק, ובאופן זה מלמד את הברייתא שאין זה אלא במהלך. אבל אם היה מת בקבר או אף שלא בקבר, אלא שלם תחת האפר לכל רוחב הדרך, תמה מכל מקום אפילו במהלך, ולא שייך בזה החילוק בין מהלך לבין רחוב. ממשיכה הברייתא לפרט סייג נוסף באיזה אופן נאמרה ההלכה בתאומת התאום. במה דברים אמורים? שנאמרה כולה מיוחדת בנזיר ועושה פסח שאינה נזיר צריך לשוב ולמנות נזירות, וגם העושה פסח אינו צריך לשוב ולעשות פסח שני אף שבוודאי נטמאו, זה דווקא בתאומת התאום, שהתאומה מכוסה ולא ידועה. אבל אם נטמאו העוברים בתאומה ידועה שלא בתאומת התאום, שלושתן טמאים, שלושת המנויים במשנה, דהיינו מי שאכל תרומה או נגע בה, ונזיר ועושה פסח. דהיינו, שאין כולה מיוחדת בנזיר ועושה פסח, אלא הם שווים לשאר דינים. שאם נטמאו בוודאות, סותר הנזיר את נזירותו, ועושה הפסח צריך לשוב ולעשות פסח שני, ואם ספק נטמאו, הרי זה ספק ברשות הרבים וטהורים. ומבאר את הברייתא מהי תאומת התאום, ואיזו היא תאומת התאום? כל שהתאומה נמצאת באופן כזה, שאין מכירה, ויודע שהיא נמצאת כאן, אפילו אדם אחד בסוף העולם, כגון מת המוטל תחת האפר, שייתכן שנפל עליו גל אבנים ומת, ואין אדם שיודע מכך. או בשאר האופנים שבהם ייתכן, שלא ידע אדם מעולם שיש כאן מת. אבל אם יש אדם שמכירה את התאומה, אפילו רק אדם אחד בסוף העולם, כבר אין זו תאומת התאום, אלא זו תאומה ידועה. ואף שהעובר שם לא ידע מן התאומה, אין די בכך שתחשב תאומת התאום. ואף אין צורך שנדע שיש מי שיקירה קודם לכן, אלא כמו שמבואר להלן, שהיא מוכח מן האופן בו נמצא המת. שידע בו אדם מעולם, שוב אין זו תאומת התאום, אלא תאומה ידועה. ממשיכה הברייתא לפרט איזו תאומה נחשבת שאין מכירה אחד בסוף העולם. היה המת תמון בתבן או בצרורות, הרי זו תאומת התאום, שהרי התאומה מכוסה, ואף אינה ידועה, ששם מגל אבנים נפל עליו ולא יכיר בו אדם מעולם. אבל אם נמצא המת בימים, בתוך המים, באפלה, במקום אפל, ובנקיקי הסלעים, במקום שאינו מכוסה לגמרי, אין זו תאומת התאום, כיוון שאפשר להציץ ולראותו במים ובנקיקים, או לאור הנר. ולפיכך אין זו תאומה מכוסה, ולא נאמרו דיני תאומת התאום, אלא בתאומה שהיא כתאום, ואינו שהיא מכוסה מן הכל. סייג נוסף בדין תאומת התאום, ולא אמרו את הכולה ששנינו לאל שנזיר ועושה פסח שנטמאו תאומת התאום ונודע להם אחר הגילוח ועשיית הפסח תאורים, אלא למת בלבד לנזיר ועושה פסח שנטמאו בתאומת מת שאינה ידועה. אבל נזיר ועושה פסח שנטמאו בשאר תאומות כגון תאומת זיווה, אף שאינה ידועה לאף אדם בעולם, מכל מקום לא נאמרו בדיני תאומת התאום, והרי הנזיר צריך לשוב ולמנות נזירות, ועושה הפסח חייב בפסח שני. רש"י בסוגיה במסכת פסחים בדף פ' עמוד ב' מבאר שמצינו תאומת תאום בזיווה כגון במקום שספר שבעה נקיים וטבל ביום השביעי והביא פסחו וראה אחר הטבילה. שהדין הוא שטמא למפרע ופסחו שהקריב נפסל, אף על פי שבשעה שהקריב היה ספק לכל העולם אם יראה או לא יראה, והרי זה תאומת התאום, ואף על פי כן חייב בפסח שני, משום שלא נאמרה הלכה למשה מסיני אלא באמת בלבד. והמאירי מוסיף שכוונת הברייתא למעט הרוג, שהרי ההורגו יודע בדבר. וכך גם כותב הרמב״ם בהלכות נזירות פרק ו' הלכה חי. אומרת עכשיו הגמרא, מבואר בגמרא במסכת סוטה דף כוח עמוד ב', שדיני ספק תאומה נלמדים ממסוטה, שבה עשה הכתוב ספק תאומה כוודאי, ועשרה על בעלה מספק עד שתשתה את המים המעוררים. ומכיוון שסתירת הסוטה אינה מצויה אלא ברשות היחיד, אף כל ספק תומה אינו תמה אלא ברשות היחיד. עוד מבואר במשנה במסכת תארות פרק ד' משנה ז', שאף שכל ספק תומה ברשות היחיד תמה, מכל מקום תיארו חכמים את הספק בכמה אופנים. ואחד מהם הוא באופן שהתומה צפה במים ואינה מונחת על הארץ. ובסוגיה הזו יבוארו גדרי ודיני תומה צפה, האם גם כשצפה בכלי תאוראי, באיזה מסוגי התומה מתארים את ספיקן כשהתומה צפה ובאיזה מהם אין מתארים, ועוד פרטים בעניין. שנינו במשנה לאל בדף סמך ג' עמוד א', שנזיר שנתמה בתומת התאום, דהיינו תומה שאינה ידועה ולא נודע לו על התומה הזו עד לאחר שגילח, אינו סותר את ימי נזירותו. מבאר את המשנה כיצד היא תומת התאום. ירד הנזיר לטבול במערה ולאחר מכן נמצא מת שצף על פני המים, אין זו תומת התאום מאחר שהמת גלוי הוא לכל. כעת מבאר את הגמרא שאף על פי שאם נמצא מת צף על המים, נטמא הנזיר מספק, ככל דין ספק תומה ברשות היחיד. מכל מקום, אם נמצא שרץ על פני המים, אין הנזיר תמה, כיוון שספק תומה צפה, תאור הוא גם ברשות היחיד. אם כן, אומרת הגמרא ארבע שורות לפני סוף דף סמך ג', תומה צפה אינה מתמה לעניין שרץ. דהיינו, במקום שישנו ספק האם נגע אדם בתומה או לא, ותומה זו צפה היא על פני המים, אין האדם תמה מספק. אף כאשר ספק זהו ברשות היחיד. לא נאמר הדין הזה, אלא כאשר הספק הוא לגבי תומת מגע שרץ, אבל לגבי תומת אוהל המת, חל הדין הרגיל, שאם הספק הוא ברשות הרבים ספקות האור, ואם הספק הוא ברשות היחיד, ספיקו תמה. ולכן מבואר במשנה שבאופן שישנו ספק האם נטמע נזיר בתומת מת הצפה על פני המים, ספיקו תמה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת טהרות, ספק תומה צפה, כלומר, תומה שצפה על פני המים וישנו ספק לאדם אם נגע בה אם לאו, בין אם צפה התומה במים בתוך כלים ובין אם צפה היא במים שעל גבי קרקע, תאורה, תאור האדם המסופק אם נגע בה כדין ספק תומה צפה, שאינה מתמה אף ברשות היחיד. זוהי דעת הנקמה. רבי שמעון אומר בכלים תמאה בקרקע תאורה, דהיינו, שלא נאמרה הלכה זו שספק תומה צפה תאורה, אלא באופן שצפה התומה במים שעל פני הקרקע. אבל באופן שצפה בתוך מים שבכלי, אין אנו דנים אותה כתומה צפה ותמה אדם מספק אם זה ברשות היחיד. מבארת הגמרא את סברות המחלוקת בדף סמך דלת עמוד א', מה הייתה מדה תנקמה? מה טעמו של תנקמה הסובר שאף בתומה הצפה במים שבכלים? נאמר הדין שבספק תומה צפה תאורו. אמר רבי יצחק בר אבדומי, וזה מופיע במסכת חולין דף קכ"ז עמוד א', מפני שמצינו סתירה בדברי הכתובים, בפסוק אחד כתיב, בספר ויקרא פרק י' פסוק מ"ג, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, משמע, בכל מקום שהוא שורץ בין על גבי קרקע ובין במים. ומאידך כתיב, בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ט, וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ, משמע שאין תומה אלא בשרץ שעל הארץ ולא בשרץ הצף על פני המים. כיצד? ודאי מגעו תמה, ספק מגעו תאור. אם ברור לאדם שנגע בשרץ, תמה הוא אף כאשר השרץ צף על פני המים. ובאופן כזה מדבר הפסוק המתמה בכל השרץ השורץ. אבל אם מסופק הוא אם נגע בשרץ או לא, אינו תמה אלא כאשר השרץ שורץ על הארץ. אבל כאשר צף הוא על המים, ספיקו תאור. ובאופן כזה מדבר הפסוק המתמה רק בשרץ השורץ על הארץ. ומאחר שלא נתבהר בדברי הכתוב חילוק בין שרץ הצף במים שבכלי לבין שרץ הצף במים שעל גבי קרקע, סובר תנא קמא שבין בזה ובין בזה, ספיקו תאור. ורבי שמעון החולק סובר, שרק שרץ השורץ במים שעל גבי קרקע ספיקו תאור, אבל במים שעל גבי כלי ספיקו תמה. מה היא טעמה? מה טעמו של רבי שמעון? אמר אולה, מצינו סתירה בדברי הכתובים, בפסוק אחד כתיב בספר ויקרא פרק י' פסוק למדבב, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה תאור. משמע מדברי הכתוב שספק תומה צפה במים, הרי תאורה. ומאידך כתיב, בהמשך הפסוק נאמר, יטמע. משמע, בכל מקום שהיא, שאף ספק תומה צפה במים, תמאה היא, כיצד? סתירה בין הפסוקים, בהכרח צריך לחלק בין אם היא צפה התומה במים שבכלים שהספיקה תמה, ובאופן כזה מדבר הכתוב המתמה גם בתומה צפה, לבין אם צפה התומה במים שבקרקע שהספיקה תאור, ובאופן כזה מדבר הכתוב המתאר במעיין ובור, שאינם מים המכונסים על גבי קרקע. כעת מביאה הגמרא דינים שונים בענייני תומה צפה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כל תמאים הניטלין והנגררין ספיקן תמה מפני שהם כמונחים. אם נטל אדם שרץ בידו והעבירו על פני המים או קשרו בחוט וגררו על פני המים, וישנו ספק האם נגע שרץ זה באדם אחר, אין אנו מתארים ספק זה כדין ספק תומה צפה על פני המים, כי מאחר ושרץ זה נתון בידי אדם, נידונו כמונח ולא כצף. והנזרקין ספיקן טהור, אבל אם זרק אדם שרץ זה ויצא מתחת ידו, נידונו כתומה צפה, ואם ישנו ספק האם נגע באדם אחר, טהור. כעת מבארת הברייתא, באיזה מן התומות לא נאמר הדין שספק תומה צפה, טהור. חוץ מן כזית המת והמעיל על פני תומה, כלומר, חוץ מתומת אוהל המת שלא נאמר בדין ספק תומה צפה, לאכל, אלא שהברייתא נוקטת שני אופנים של תומת אוהל, האחד כזית מן המת, והיינו באופן שהתומת צפה על פני המים וישנו ספק לאדם הטהור האם העיל עליה או לא, והשני במקרה הפוך, שהתומה קבועה במקומה בקרקע, והאדם הטהור הוא זה שצף במים ונסתפק אם העיל עליה או לא. אז אילו היו הדברים אמורים בתומת שרץ או מגע מת, היה ספיקן טהור. מאחר שדין ספק תומת צפה להקלו, בין באופן שהתומת צפה והטהרה קבועה במקומה, ובין באופן שהטהרה צפה והתומה קבועה במקומה. אבל מאחר שלא נאמר דין זה לגבי אוהל המת, ספיקן טמא. ויהיה הגמרא סוגי תומה נוספים שאין דנים להקל בספיקם גם בתומת צפה. וכל דבר שמטמא למעלה כלמטה, להטויי זב וזבה. דהיינו שנתחדשו בזב כמה סוגי תומות שאינן נוהגות בשאר תמאים. האחת, שאם הסית דבר טהור במקל, אף שנגע בו רק על ידי אמצעי, נטמא. וכן אם אדם טהור הסית את הזב אף על פי שלא נגע בו, נטמא. וכן כל דבר המונח מעל הזב או דבר המונח תחתיו והרי הוא דורס עליו אף ללא נגיעה, טמאים. ובתומות אילו לא נתחדש דין ספק תומה צפה להקל, ועל כן, אם זב צף במים וישנו ספק אם הסית או דרס דבר טהור, הוא טמא. באי רמי ברחמה, ספיקות בגדרי תומה צפה. מה הדין באופן שיש כזית מן המת בכלי? וכלי זה צף על פני המים, וישנו ספק לאדם האם נגע בתומה הזו. מהו? האם יש לדון ספק זה כספק תומה צפה שדינו להקל? או לא? ולמרות ששנינו במשנה לאל בדף סמר ג' עמוד א' שנזיר המסופק אם נטמא בכזית מן המת הצפה למים, תמאו, אין הדברים אמורים אלא כשישנו ספק אם העיל על המת שתומת אוהל, לא תיארו צפה. אבל כאן עוסקים לנו באופן שוודאי הדבר שלא העיל על המת, אלא שספק אם נגע בו, ובתומת מגע מת, נאמר הדין שספק תומת צפה, טהור, ובזה מסתפק רמי בר חמה. מה עם צדדי הספק, אומרת הגמרא, בתר כלי אזלינן, או בתר מיה אזלינן? האם אנו דנים את התומה כלפי הכלי שהיא שוכנת בו, והרי היא כמונחת במקומה ואינה צפה? או שאנו דנים אותה כלפי המים שהכלי מונח עליהם, והרי היא נידונת כתומה הצפה על פני המים. ספק נוסף, אם תרצה לומר לגבי הספק הקודם בתומה המונחת בכלי שבתר כלי אזלינן, שהולכים אחרי הכלי ואין תומה זו נידונת כצפה, עדיין יש מקום לדון לגבי כזית מן המת המונח על גבי שרץ הצף על פני המים. ואדם ספק לו, האם נגע בתומת המת? מהו? כיצד יש לדון את התומה המונחת על השרת? האם נידונת היא כמונחת בכלי וספיקה להחמיר? או לא? מה עם צדדי הספק? כיוון דהאי, כיוון שהשרץ אינו מתמת הנוגע בו אלא תומת ערב, והאי, כזית מן המת מתמת הנוגע בו תומת שבעה ימים, ממילא אין השרץ והמת נידונים כדבר אחד. אלא, כמן דמחת תומה בכלי דמיה, כאילו מונח המת בתוך כלי הצף במים וספיקות המת. עוד אילמה או שנאמר לצד השני, תומה סמיכתאי. מאחר שעל כל פנים שניהם מתאמים, אף שאין תומתם שווה, נידונים הם כדבר אחד, וכשם שהשרץ צף על פני המים, גם המת המונח על גביו נידון כתומה הצף על מים, וספיקו להקל. ספק נוסף. אם תרצה לומר לי בספק הקודם לגבי כזית מן המת המונח על שרץ הצף במים, שדינו כמן דמחת תומה בכלי דמיה, נחשב הדבר כאילו מונח בכלי הצף על המים, שמאחר ואין תומתם שווה, אינו נידון כתומת צפה ותמה ודאי, עדיין יש מקום להסתפק לגבי שרץ המונח על גבי נבילה, ונבילה צפה על פני המים. מהו? האם באופן כזה נידון השרץ כתומת צפה או לא? מה עם צדדי הספק? כיוון דתרווי הוא תומת ערב עינון, תומה סמיכתאי, מאחר שבין השרץ ובין הנבילה תומתם שווה, שאינם מתמים את הנוגע בהם אלא עד הערב, ממילא נידונים הם כתומה אחת עבה, וכשם שהנבלה צפה על פני המים, אף השרץ נידון כתומה צפה, ואם מסתפק אדם אם נגע בשרץ, ספיקות האור. עוד אילמה או שנאמר, אייק הזית ואייק ההדשה, מאחר שאין תומתם שווה לחלוטין, שהרי שיעור הנבלה לטמא זה בכזית, בעוד ששיעור השרץ לטמא זה אפילו כעדשה, וכיוון שאין שיעורים שווים, אינם נידונים כתומה אחת, ועל כן אנו דנים את השרץ כמונח בכלי הצף במים, וספיקו טמא. ועוד ספק מביאה הגמרא, שרץ המונח על גבי שרץ צף במים, ונסתפק אדם האם נגע בשרץ העליון, מהו? האם יש לדון את השרץ העליון כתומה צפה או לא? מה עם צדדי הספק? הני ודאי חד שיעור ענינו, מאחר ששני השרצים שיעור תומתם שווה לגמרי, נידונים הם כתומה אחת הצפה במים, או דיל מקיבן דמפסיקי מהדדי, לא, או שמאחר שהם שני גופים נפרדים, אינם נידונים כאחד, אלא השרץ התחתון צפו וספיקות האור, ואילו העליון נידון כמונח בכלי הצף במים, וספיקות המא. ספק נוסף מביאה הגמרא, ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר לי לגבי הספק הקודם, בשרץ המונח על גבי שרץ הצף במים, שכיוון דה מפסיקי מהדדי כמן דה מנחה בכלי דמי, היות והם שני גופים נפרדים, נחשב הדבר כמי שמונחים הם בכלי וספיקות המא, עדיין יש מקום לספק בשרץ המונח על גבי נבילה שנימוכה, שניתח בשרה והפך למים, מהו? האם נידון השרץ המונח על הנבילה שנימוכה כתומה צפה? או לא? מה עם צדדי הספק? כיוון דה נימוכה אבי אלי משקה, דהיינו, אף שאכן אין השרץ מונח על המים, שהרי הנבלה מפסיקה בינו לבין המים, ואין תומת הנבלה והשרץ שווים שיהיו נידונים כדבר אחד, מכל מקום הרי הוא מונח על הנבלה שנימוכה והפכה למים, ואם כן נידונו כתומה הצפה על המים, עוד אילמה או שנאמר, אי אוכלו, מאחר שמים אלו אינם אוכל שנימוח, אינם נידונים כמשקה, אלא כאוכל, ודין השרץ המונח על גבם כמונח בכלי, וספיקו להחמיר. ועוד ספק מביאה הגמרא, ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר לגבי הספק הקודם, בשרץ המונח על גבי נבלה שנימוחה דאוך להו, שנחשב הדבר לאוכל שנימוח ואין השרץ נידון כצף במים, עדיין יש מקום לדון בשרץ המונח על גבי שכבת זרע הצפה במים. מהו? האם שכבת הזרע נידונת כמשקה וממילא נידון השרץ שעליה כתומה צפה? או לא? ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר לי לגבי הספק הקודם בשרץ המונח על גבי שכבת זרע, שכיוון דמתעקרה אבי אלי כאוכלה, מאחר ונעקרת היא מן הגוף, אינה נידונת כמשקה, אלא כאוכל. ואין השרץ שעל גבה נידון כתומת צפה, עדיין יש מקום לדון בשרץ המונח על גבי מי חטאת המעורבין באפר. ומי חטאת אילו צפין הם על גבי המים, מהו? האם מאחר שמי חטאת אילו מעורבים באפר ונעשו עבים, אינם נידונים כמשקה אלא כאוכל? ואין השרץ שעל גבם נידון כתומת צפה, או שנידונים הם כמשקה מחמת המים המעורבים בהם, והשרץ שעל גבם נידון כתומת צפה. מסקנת הגמרא על כל הספקות שהובאו לאל, לא ידינן. אנחנו לא יודעים את התשובה לספקות הללו, ונשארת הגמרא בתיקו. תשבי את הרץ קושיות ויבעיות. או תיקו, רוב המילה של תיקום, תעמוד, יעמדו הספקות הללו במקומם. הרמב״ם בהלכות אבות הטומאה, פרק י' הלכה ד', פוסק בכל הספקות הללו לחומרה, שאין דינם כצפים על המים, אלא כמונחים, מאחר שזוהי דרך הרמב״ם לפסוק, באם תמצא לומר. אבל לגבי שרץ המונח על שרץ, פוסק הרמב״ם שדינו כצף. וחי את החי וראה, הגענו אל דף סמך ד' עמוד ב', והגמרה שווה לעסוק בדין שנתבהר במשנה לאל בדף סמך ג' עמוד א', שאם נודע לנזיר לאחר שגילח תגלחת טהרה שנטמא בתומת התאום קודם תגלחתו, אינו סותר את מניין ימי נזירותו. אומרת הגמרא בתחילת דף סמך ד' עמוד ב', אמר רב אמנונה, נזיר ואדם העושה המקריב קורבן פסח שנטמאו בתומת מת, ואיזו עליהם אפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי, ולאחר מכן הלכו בקבר התאום שנטמאו בתומה שאינה ידועה ביום השביעי שלהן, ולא נודע להם על תומתם זו עד לאחר ששב הנזיר ומנה ימי נזירות בתארה וגילח את שערותיו, והשני הקריב את קורבן הפסח, אומר רב אמנונה, תהורים הם ואין הנזיר סותר את ימי הנזירות שמנה ועושה הפסח, אינו צריך להביא פסח שני. מה התאמה? מה הסיבה? דלא עלימה תומת התאום למיסטר. אין בכוחה של תומת התאום לסתור את הנעשה כבר, מאחר שלא נודו מהתומה הזו עד לאחר מעשה. מקשה הגמרא לדין הזה של רב אמנונה מדברי המשנה. מיטיב רבה, הקשה רבה, שנינו במשנה שאם ירד הנזיר למערה כדי לטבול ולהתאר מתומת המת שנטמע בה, ונודע לו לאחר שמנה נזירות טהרה וגילח שבאותה שעה היה כזית מן המת בקרקע המערה, אומרת המשנה טמא הוא וסותר את ימי נזירותו, וזאת מאחר שחזקת טמא טמא, שחזקת טהור טהור, דהיינו, שדין זה שאין הנזיר סותר ימי נזירותו כשנטמע בתומת התאום, לא נאמר אלא באופן כזה שבשעה שנטמע, הייתה לו חזקת טהרה, אבל באופן שהיה תמה מכבר, ויש ספק בדבר אם נטהר מטומתו, בזה אף טומת התאום סותרת את ימי נזירותו. אם כן, קשה מדברי המשנה הללו על דברי רב אמנונה, הסובר שנזיר ועושה פסח שנטמעו, ביום השביעי לטהרתם בטומת התאום, שאינם סותרים את טהרתם למפרע. זאת למרות שהיו בחזקת טומאה. מתרצת הגמרא, אמר לי, השיב רב אמנונה לרבה, מודין הלך בנזיר שמחוסר תגלחת. כלומר, יש חילוק בין הנזיר שבו עוסקת המשנה שעדיין לא טבע לטומתו ולא גילח. שהרי המשנה עוסקת בנזיר שירד לטבול לטומתו, ומכאן שעדיין לא גילח שתגלחת הנזיר לאחר טבילה היא. והרי הוא בחזקת טומאה, לכן מועילה גם טומאת התאום לטמאו. לבין נזיר שעוסק בו רב אמנונה שכבר טבע לטומתו וגילח את שערותיו, ובזה יצא מחזקת טומאה לחזקת טהרה, ואין טומאת התאום מטמאה אותו. מסכם המאירי את הדינים העולים לעניין נזיר ועושה פסח, אם נודע להם לאחר מעשה שנטמאו בטומאת התאום קודם שטבלו לטומתם, על הנזיר לסתור נזירותו ועל עושה הפסח לעשות פסח שני, אם נודע להם שנטמאו לאחר שטבלו, עושה הפסח יצא ידי חובתו של הקרבת קורבן פסח, והנזיר אם קודם שגילח נודע לו הרי הוא סותר את נזירותו, ואם נודע לו לאחר שגילח, הרי הוא בחזקת טהרה ואין טומאת התאום מטמאה אותו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רבה לרב אמנונה, אף אנה מודינה לך בנזיר ועושה פסח, דלא מחוסר ולא כלום. כלומר, חילוק זה אמתו, ומאחר שאין דבריך אמורים אלא באופן שכבר טבלו לטומתם וגילח הנזיר את שערותיו, שאינם מחוסרים מעתה דבר, והרי הם בחזקת טהרה, גם אני רבה מודה לך בזה שאין טומאת התאום מטמאה אותם. על כן, אין הנזיר סותר את נזירותו, ואין עושה הפסח זקוק להביא פסח שני. אמר לאביי לרבה, אף שלאחר שטבלו לטומתם וגילח הנזיר את שערותיו, אינם מחוסרים עוד מעשה לטהרתם, והמחוסר הערף שמש. הרי אין טהרתם שלמה עד שתעריף שמשם, עד שירד הערב כדין כל טמא שטבל, ומאחר שנטמאו בטומאת התאום קודם הערף שמש, נמצא שהיו עדיין בחזקת טומאה, ומדוע אין טומאת התאום מטמאה אותם? אמר לי, השיב לו רב על הבעיה, שימשה ממי לארבע, השמש שוקעת מעצמה ללא צורך בפעולה מצד הנזיר ועושה הפסח, ועל כן אף שלא שקע השמש עדיין, אין בכך חיסרון מצידם, והרי הם נחשבים בחזקת טהרה. אומרת הגמרא ואף הבעיה, עד ארבעי, גם הבעיה חזר בו מקושייתו, והודה שאין חיסרון בכך שעדיין לא שקע השמש. וכדי לבאר איכן חזר בו אביי, מקדימה הגמרא את דברי הברייתא העוסקת ביולדת שאחר לידתה נתעברה שוב והפילה, ויש לדון האם נפטרת היא בקורבן אחד על הלידה וההפלה, או שזקוקה היא לשני קורבנות. וכדי לפרש את הסוגיה נקדים ונבאר את דיני יולדת והקורבנות שלה. דרשו חכמים במסכת כריתות דף ט' עמוד ב' מריבוי הפסוק תורת היולדת, שיכולה אישה להביא קורבן אחד על שתי לידות. מאחר שמייתה התורה במילה זאת, אז אנחנו למדים שאין דין זה אמור אלא באופן שילדה בפעם השנייה בתוך מלות ללידה הראשונה, דהיינו תוך 81 יום ללידת נקבה ותוך 41 יום ללידת זכר. נמצא שלא ייתכן להביא קורבן אחד על שתי לידות, אלא רק על לידה שלאחריה נתעברה והפילה, שהרי ימי עיבורה של אישה יתירים על 81 יום. וכותב שם רשי שמאחר ואין האישה מביאה קורבן לידה כשהפילה פחות מ-41 יום לתחילת עיבורה, שהרי אין הולד נוצר עד 40 יום, לא ייתכן להביא קורבן אחד על שתי לידות, אלא רק כשנתעברה והפילה לאחר לידת נקבה, שמניין ימי טהרתה נמשכים עד יום 81 ללידתה, ולא לאחר לידת זכר, שאין ימי הטהרה נמשכים אלא עד 41 יום ללידה. אם כן, אומרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא לגבי אישה שילדה נקבה ולאחר מכן נתעברה שוב והפילה, אם הפילה ביום מלות ימי טהרתה מן הלידה הראשונה, דהיינו ביום ה-81, ולאו דווקא ביום מלות, אלא כל שכן אם הפילה לאחר יום מלות שמביאה קורבן נוסף, אז באמת אומרת הברייתא תביא קורבן נוסף. אחד על הלידה ואחד על ההפלה, והינה נפטרת בקורבן אחד לשניהם, אחר שההפלה הייתה לאחר שנגמרו ימי טהרתה מן הלידה הראשונה. אבל אם הפילה בתוך מלות, בתוך 81 יום ללידתה, לא תביא שתי קורבנות, אלא יכולה היא להביא קורבן אחד על שניהם. מבררת הברייתא, יכול הייתי לומר שלא תביא קורבן נוסף רק הלידה של לפני מלות ימי טהרה ללידה הראשונה, אבל תביא קורבן נוסף הלידה שלאחר מלות ימי לידה ראשונה, ואפילו שהיא בתוך ימי הלידה השנייה. כלומר, באופן שילדה נקבה, בתוך 81 יום נתעברה שוב והפילה נקבה, בתוך 81 יום להפלה הזו שווה ונתעברה והפילה, נמצא שההפלה האחרונה הייתה בתוך מלות להפלה הקודמת. אבל לאחר מלות ימי טהרה ללידה הראשונה, ותהיה צריכה להביא שתי קורבנות. האחד על הלידה הראשונה ואחד על ההפלה השנייה שהייתה לאחר 81 יום ללידה. תלמוד לומר, אומרת התורה בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ו' ובמלות ימי טהרה, דרשו חכמים שרק באופן שהפילה ביום מלות מיום 81 ועלה, אז תביא שתי קורבנות. אבל הפלה שהייתה בתוך מלות ימי טהרה ללידה הקודמת, לא תביא קורבן נוסף. ואמר רב כהנא בביאור דברי הברייתא, הטעם שבישת הפלה שנייה עדיין נחשבת היא בתוך ימי הלידה הראשונה, ואף שהייתה לאחר 81 ימים מלידה ראשונה, משום דשייני אחד המחסרה קורבן. בישת ההפלה השנייה עדיין לא הגיע הזמנה להביא קורבן על הלידה הראשונה, כי אין היולדת רשאית להביא את קורבנה עד לאחר מלות ימי טהרתה. ויולדת זו היות והפילה בכל פעם קודם שמלו ימי טהרתה, לא הגיע הזמנה מעולם להביא קורבן, ועל כן היא נחשבת בתוך ימי הלידה הראשונה ופותרת את כל חיוביה בקורבן אחד. והקשו על ביורו זה של רב כהנא, את אמנה מברישה של הברייתא שהפילה ביום מלות ימי לידה ראשונה, מדוע נקטה הברייתא בפשיטות שאם הפילה ביום 81 זקוקה היא להביא שני קורבנות, הלא מחסרה ערף שמש, הרי מדובר גם באופן שהחרה את תבילתה לתומת לידה הראשונה עד יום 81, ונמצא שאינה ראויה להביא קורבנה ביום זה לפי שצריכה ערף שמש. ולדברי רב כהנא, היה לנו לפותרה בקורבן אחד, מתרץ אביי את דברי רב כהנא, ומן התירוץ הזה מוכח שאביי חזר בו. אמר לאביי, שימשה ממילא ארבע. השמש שוקעת מאליה ואין זה דבר התלוי בידה, ולכן אין חיסרון שקיעת השמש נידון כמניעה מלהביא קורבן, וממילא נידונת היא עכשיו כאישה ראויה להביא קורבן. וגם אם היא עומדת עכשיו בלילה שזה אינו זמן הראוי להבאת קורבן, מכל מקום אינה נידונת כמחוסרת זמן. וכמו לגבי הערף שמש. ואם נתחייבה קורבן נוסף, אינה יכולה לפותרם בקורבן אחד. אבל כאשר היא פילה בתוך 81 ימים ללידתה, אינה ראויה כלל להביא את קורבנה. ולכן אם חזרה והיא פילה, נפטרת היא בקורבן אחד. אם כן, מדברי אביי הללו אנחנו למדים, שחזר בו אביי מהקושייה שהקשה לרבה וקיבל את הסברה שאין חיסרון בכך, שעדיין לא שקעה השמש. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי משמונה שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשנודע לו אחר ימי הנזירות, קודם שגילח שנטמע בתוך ימי הנזירות או לאחריהם, כמה ימים סותר? שאלה שנייה, אם עבר על מת משובר ומפורק, האם מותר לאכול תרומה ומדוע? שאלה שלישית, מה דין תומת שרת שצפה, שספק אם נגעה בתארות? שאלה רביעית, באילו תומות? אם זרקם באוויר ספקם תמה, ומדוע? שאלה חמישית, מה עם צדדי הספק בשרץ המונח על נבילה שצפה? שאלה שישית, מה הדין בשרץ שצף על גבי שרץ? שאלה שביעית, תממת שנטמע בתומת התאום ביום השביעי ונודע לו לאחר שיקריב את קורבן הפסח, האם צריך להקריב שוב? והשאלה השמינית והאחרונה, מה הדין ביולדת שילדה בתוך מלות לראשונה, ושוב ילדה בתוך מלות לשנייה אחר מלות לראשונה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י"ב בחשוון תפשין עין וב, סיימנו בסייעת הדשמיה ללמוד את דף סמך דלת ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י"ג בחשוון תפשין עין וב, ונלמד את דף סמך אי, הדף הלפני האחרון של מסכת נזיר. נשוב ונזכיר לכם את שני התאריכים המסמכים. התאריך הראשון, יום שלישי, י"ד בחשוון תשע"ו, סיום מסכת נזיר בסייעתא דשמיא, ושבת הדף היומי. בעזרת השם יתברך, בפרשת ויצא, ט' בכסלו תשע"ו, שבת אחים גם יחד בקיבוץ חפץ חיים של לומדי הדף היומי, מגיד השיעור, בשבת שכולה תורה ושירה וזמרה, וטוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתא ומקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.